שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור עלה לאוויר. השיעור מוקדש לעילוי נשמת מיכאל בן החבר מאיר הכהן, זיכרונו לברכה, והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת רבקה שטיין, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת תענית. נתחיל 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם בסיום הפרק בדף הבא. השיעור היום יהיה 19 דקות. גם היום יש לנו שיעור שהוא כמעט כולו אגדתא, ונחלק אותו לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר בעיקר על העניות והצדיקות של רבי חנינא בן דוסא. בחלק השני, כמו אתמול, נראה עוד מקרים שבהם גזרו תעניות, ולפחות בהתחלה זה לא עזר. בחלק השלישי נחזור למשנה ונראה מתי זה נחשב שהתענית התקבלה, ירדו גשמים ואפשר להפסיק לצום. אז החלק הראשון, אגב מה שראינו אתמול על הכוח של חכמים להשפיע על המציאות ועל התפילות שלהם על גשם, נראה תפילה של רבי חנינא בן דוסא על גשם, ואגב זה נראה עוד סיפורים, בסך הכל נראה 8 סיפורים עליו שחלקם קשורים לעניות שלו, ולכן בסוף בדרך אגב גם נדבר על העניות של רבי אלעזר בן פדת. אז סיפור ראשון על רבי חנינא בן דוסא, שזה כן קשור לגשם, וכאמור בגלל זה כל הסוגיה מובאת כאן, וזה שרבי חנינא פעם הלך בדרך והתחיל גשם, והוא היה בצער, אז הוא התפלל להשם, ריבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת, כולם רואים גשם, הם שמחים, יש להם שדות, ואילו אני בצער, אין לי שדות, הוא היה אני מאוד, ואני בדרך, ויש עליי גשם, בבקשה שייפסק, ובאמת הפסיק הגשם, ואז הוא הגיע הביתה, ועדיין לא היה גשם, אז הוא שוב התפלל ואמר, ריבונו של עולם, כל העולם כולו בצער, זה שאין גשם וחנינא, כלומר אני בנחת, ואז התחיל שוב הגשם. זה הסיפור הראשון, ומעיר לזה רב יוסף שאנחנו רואים שהתפילה של רבי חנינא בן דוסא היא חזקה יותר מהתפילה של הכהן הגדול ביום כיפור בקודש הקודשים, שהוא מתפלל שם תפילה קצרה, ובין השאר הוא היה אומר שהשם לא יקשיב לתפילת עוברי דרכים לגבי הגשם, כלומר שהשם ייתן לפי מה שכל העולם צריך ולא יפסיק את הגשם בגלל בקשה של בן אדם אחד שנמצא בדרך, וראינו שהתפילה של רבי חנינא התגברה על זה. עד כאן הסיפור הראשון. הסיפור השני לגבי העניות של רבי חנינא, אומר רב יהודה בשם רב, שבכל יום ויום יוצאת בת קול ואומרת, כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני, ואילו חנינא בני מספיק לו קו אחד של חרובים לכל השבוע, זה דבר שני. סיפור שלישי, כאמור, רבי חנינא היה מאוד עני, ולא היה קמח בבית להכין לחם, ואשתו התביישה בזה שלא רואים אף פעם השן יוצא להם מהערובה, כי אף פעם לא הופעה, ולכן לפעמים הייתה פשוט מדליקה עצים, סתם בשביל שיצא השן, אפילו שהיא באמת לא עפתה כלום, והשכנה חשדה בה, ויום אחד כשהיא רואה השן, אז היא דווקא על הדלת בשביל לתפוס את אשתו של רבי חנינא ולהראות שהיא לא באמת הופעה, אבל כשהיא נכנסה לבית, נעשה נס, ופתאום באמת כן היה בצק בכלים, ולחם בתנור, והיא מהר אמרה לאשתו של רבי חנינא, מהר, תביא את המרדה ותוציא את הלחם, הולך להישרף, ואשתו של רבי חנינא אומרת, כן, בדיוק הייתי בדרך לזה, כלומר הגיבה בטבעיות לזה שפתאום יש שם לחם, הייתה רגילה בניסים, זה היה הסיפור השלישי. סיפור רביעי, גם על אשתו, יום אחד נמאס לה מעניות, והיא אומרת לרבי חנינא, עד מתי נהיה ככה? אז הוא שואל אותה, מה את רוצה שאני אעשה? היא אומרת, תתפלל שהשם ייתן לנו משהו, אז הוא מתפלל, ויצתה כמו יד מהשמיים, ונתנה לו רגל של שלוחן שעשויה מזהב, שזה יכול לפרנס אותו כנראה לתקופה ארוכה. אבל אז, בחלום שלה, היא ראתה שבעתיד לבוא, כל הצדיקים ישבו עם שלוחן זהב שיש לו 3 רגליים, ואילו רק היא ורבי חנינא ישבו עם שלוחן משתי רגליים, כי אחת מהרגליים נתנו לו כבר כאן, בעולם הזה. כלומר, הבינה שזה יבוא על חשבון העולם הבא, והיא סיפרה את זה לרבי חנינא, ושוב הוא שואל אותה מה לעשות, והיא אומרת, תתפלל חזרה, שיקחו את זה חזרה, והוא מתפלל, ובאמת לקחו לו חזרה את אותה רגל זהב, וכנראה שהיא קיבלה על עצמה את המצב הזה, ועד כאן הסיפור הרביעי. סיפור חמישי, יום שישי בלילה אחרי כניסת שבת, רבי חנינא רואה שבת שלו עצובה, והיא מסבירה שהיא בטעות הדליקה נר שבת עם חומץ ולא עם שמן, ובטח עוד שנייה זה יחבא, אז הוא אומר לה את המשפט המפורסם, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלוק, הוא גם יאמר לחומץ וידלוק, השם יכול הכל, ובאמת אותו נר המשיך לדלוק עד מוצאי שבת, ואז הדליקו ממנו נר הבדלה, זה היה סיפור חמישי. סיפור שישי, היו לרבי חנינא כנראה כמה שכנים לא נחמדים, והם התלוננו שהעיזים שלו גורמים להם לנזק בשדות. עכשיו הוא ידע שזה לא נכון, אז הוא אמר להם ככה, אם באמת הם עושים לכם נזק, אז שיוכלו אותם דובים. יש מסבירים שהכוונה היא לזאבים, אם הם לא גורמים נזק, אז היום בערב כל אחד יגיע לפה עם דוב בין הקרניים, שוב כנראה הכוונה זאב, וזה באמת מה שקרה, זה הסיפור השישי. סיפור שביעי, שוב על השכנים שלו, הייתה שכנה שבנתה בית, והיא לא תכננה מספיק טוב, והקורות שהיא תכננה לגג, מתברר שהם היו קצרים מדי, והם לא מגיעים מקצה אחד לקצה השני, הוא שאל אותה איך קוראים לך, היא אמרה לה אייקו, אז היא אמרה, אייטו נימטו קשורייך, כלומר שהקורות שלך יתארכו, יש דעה שאומרת שזה באמת מה שקרה, שהם יתארכו עמה לכאן ועמה לכאן, וככה גם העיד פלימו שהוא ראה את הבית הזה, יש דעה שאומרת שזה לא שהקורות עצמם יתארכו, אלא שהתווסף להם עוד חתיכות עץ בקצוות, בכל אופן, זה הסיפור השביעי. וסיפור שמיני ואחרון על רבי חנינא בן דוסא, שהוא בעצם מחזיר אותנו לסיפור השישי, אמרנו מקודם שהתלוננו עליו שהעיזים שלו גורמות נזק, אז עכשיו שואלת הגמרא, רגע, מאיפה בעצם יש לו עיזים? הרי אמרנו שהוא היה עני, וגם יש איסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, אלא שמסביר רב פנחס, שפעם רבי חנינא ואשתו מצאו ליד הבית תרנגולות, והם שמרו אותם בשביל לעשות השבת עבודה, והם הולידו ביצים, והם גדלו, ועוד ביצים, ועוד תרנגולות, עד שזה כבר היה בלגן, אז הוא מכר אותם, וקנה בינתיים עיזים, כי כנראה יותר קל להתנהל עם עיזים, עד שהגיע המעבד, והוא נתן לו את העיזים, ואלו אותם עיזים שחזרו עם דוב בין הקרניים. זה הסיפור השמיני. אגב, יש כאלה שלא גורסים את כל הסיפור הזה. ועד כאן השלב הראשון בחלק הראשון של השיעור, 8 סיפורים על רבי חנינא בן דוסא שהיה עני וצדיק והתפילות שהתקבלו. ועכשיו אגב זה, קצת מתחת לאמצע עמוד א', נראה סיפור על רבי לזר בן פדת, שגם לו, קצת כמו רבי חנינא בן דוסא, הקדוש ברוך הוא נתן לו הזדמנות להפסיק להיות עני ולהיות עשיר, וגם הוא ויתר על התענוג. אז רבי לזר בן פדת היה מאוד עני, ויום אחד כשהוא הלך לעשות הקזת דם, אז אחרי כזה דם כדאי לאכול משהו, אחרת מרוב חולשה אפשר להתעלף, אבל לא היה לו כסף לקנות אוכל, חוץ מזה חתיכת שום, שזה מה שהוא אכל אחרי הכזה, וזה כמובן לא הספיק, והוא התעלף, ובאו חכמים להעיר אותו, וכשהוא התעורר מהעילפון, הם רואים שהוא גם בוכה, גם צוחק, וגם שיש לו איזה מין אשן יוצא לו מהמצח. והוא הסביר להם שכשהוא התעלף, הוא חלם שהוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, והוא שואל את השם, "עד מתי אני אהיה ככה בצער בעולם הזה?" אז השם אומר לו, "אלעזר בני, נוח לך שאני אהפוך את כל העולם ועברה את כל העולם מחדש, ואז אולי אתה תיברא בשעת הדמזוני, כלומר, במזל של מזונות, כלומר, בקיצור, אתה רוצה לוותר על העוני ונתחיל הכל מחדש ואז אולי לא תהיה אני, ואז אומר רבי אלעזר לקדוש ברוך הוא, א', זה רק סיכוי, זה לא שזה מובטח לי, וב', הוא מברר עם השם האם הוא כבר חי את רוב החיים שלו, והשם אומר לו שכן, אז הוא אומר, בשביל זה לא שווה לברוא הכל מחדש, והוא מוותר על האושר, והשם אומר לו, בגלל שוויתרת על האושר, אז בעולם הבא אתה תזכה ל-13 נערות של שמן הפרסמון שתוכל להתענג בהם, ורבי אלעזר אומר להשם, זה אולי יותר, והשם אומר לו, מה, אני אתן לך לחשבון העולם הבא של מישהו אחר? אז רבי אלעזר עונה להשם לפי השפת אמת, ואנה מגברא דלית לי בינה, אני לא מבקש על חשבון מישהו אחר. אתה השם, אתה לא מוגבל, והעולם הבא לא מוגבל, והשם אהב את התשובה הזאת, ונתן לו מין מכה קטנה על המצח, שמשם יצא ניצוץ האש, ואמר לו בחיבה, אלעזר בני, גירי בך גירי, החיצים שלי נשלחים אליך, לא ברור כאן מה הכוונה, לכאורה זה אומר שהוא הולך לשלוח לו שפע, כלומר מה שהוא הבטיח לו לעולם הבא, אולי אפילו בעולם הזה, וזה גם הסיבה שהוא גם חייך אבל גם בכה, הוא בכה כי הוא הבין שהוא עבר כבר את רוב החיים שלו, אבל הוא חייך כי יודע עכשיו מה מחכה לו בעולם הבא. זה היה השלב השני, רבי אלעזר בן פדת, אגב רבי חנינא בן דוסא, ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור על רבי חנינא בן דוסא ועל רבי אלעזר בן פדת. החלק השני זה עוד 5 סיפורים שבהם לא היה גשם, בארבעה מהמקרים מדובר שעשו תענית וגם זה לא עזר, וגם בארבעה מהמקרים מה שבסוף כן עזר זה איזושהי תפילה מיוחדת. אז בואו נתחיל. המקרה הראשון זה על רבי חמא בר חנינא שגזר תענית וזה לא עזר, ואמרו לאנשי העיר, למה כשרבי יהושע בן לוי גוזר זה עוזר? אז הוא אמר להם, בואו נצרף גם אותו, וקראו לרבי יהושע בן לוי, והוא גם התפלל וזה גם לא עזר. ואז אומר רבי חמא פתאום לאנשים, נוח לכם שיבוא מטר בשבילנו, כלומר בזכותנו, והם אומרים לו, כן, כמובן. עכשיו, היא לא ברור לי מה היה עד עכשיו ומה הוא בעצם מוסיף כאן. הוא כאן מוציא איזשהו נשק כבד יותר שהוא לא השתמש עד עכשיו. האם אתם מוכנים שאני אעשה הכל? ואומרים לו כאמור כן. ואז הוא אומר תפילה מיוחדת. הוא אומר, רקיע רקיע, כסיף ענייך, כלומר שהשמיים יתכסו בעננים, וזה עוד לא עזר. ואז הוא אמר, כמה עזים פני הרקיע, שהרקיע כביכול חוצפן שהוא לא מקשיב לתפילה. ואז סוף סוף הגיעו עננים וירד גשם, ועד כאן הסיפור הראשון. סיפור שני, לוי גזר תענית וזה גם לא עזר, ואז גם הוא אמר תפילה מיוחדת. הוא אמר, ריבונו של עולם, עלית וישבת במרום, ואין אתה מרחם על בניך, כאילו השם מתנתק לו בעולם ולא אכפת לו ממה שקורה. ואז באמת הגיע גשם, אבל בגלל שלוי אמר את זה בצורה של התחת דברים כלפי מעלה, הוא גם נהנה של זה ונהיה צולע. הגמרא מאירה שזו הייתה הסיבה הרוחנית לזה שהוא נהיה צולע, אבל הייתה גם סיבה ארצית יותר, וזה שהוא רצה להראות לרבי איך עושים קידה, וזה גרם לו להיות צולע. ועד כאן לגבי הסיפור השני. הסיפור השלישי זה על רבי חייא בר לוליאני, שמסופר שפעם הוא ראה עננים חולפים מעל ארץ ישראל ועוברים ממערב למזרח, והוא שומע אותם מדברים אחד עם השני ואומרים, בוא ניתן גשם בעמון ומואב, כלומר ממזרח לארץ ישראל ולא בארץ ישראל עצמה. אז גם הוא אומר תפילה מיוחדת. הוא אומר, ריבונו של עולם, הרי כשנתת את התורה שאלת את כל העמים אם הם רוצים, והם לא רצו את התורה ואנחנו כן רצינו, אז להם תיתן גשם ולנו לא. ואז באמת העננים הורידו את הגשם כאן בארץ ישראל ולא בעמון ומואב. עד כאן הסיפור השלישי. בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את רבי חייא בר לוליאני, נביא ממנו עוד דרשה, וזה לגבי הפסוק צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. למה הפסוק ממשיל את הצדיק גם לתמר וגם לארז? אז הוא מסביר שבכל אחד יש יתרון שאין לשני. לתמר יש פירות, אומר שלצדיק יהיה פירות, כלומר שכר בעולם הבא למעשים שלו, אולי גם הכוונה שיהיו לו בנים צדיקים. לעומת זאת לארז, אמנם אין פירות, אבל יש לו יתרון אחר, וזה שגזעו מחליף, כלומר שאם חותכים אותו, אז הוא גדל מחדש. זה רמז לזה שלצדיק יהיה תחיית המתים, או שאם הוא נכשל, הוא יצליח לחזור לעצמו. לכן ממשלים את הצדיק גם לארז וגם לתמר. עכשיו, על זה מקשה הגמרא מברייתא, ששם מפורש שגזעו של הארז לא מחליף, וזה לגבי שאם אדם קונה ממישהו אילן, לא בשביל לקחת את כל האילן, אלא רק לקצוץ אותו ולהשאיר את השורש אצל המוכר, אז ברוב האילנות אתה לא קוצץ עד הסוף, אלא משאיר מספיק בשביל שיוכל להתחדש. ברוב האילנות זה אומר להשאיר טפח מהקרקע, בסדן השקמה שני טפחים, בפתולת השקמה שלושה טפחים וכן הלאה. אבל בארז לא צריך להשאיר בכלל, כי אומרת הברייתא, ממילא אין לו סיכוי להתחדש, אז אפשר כבר להוריד עד הסוף. אז איך זה מסתדר עם מה שהרגע אמרנו שדווקא בארז הוא כן מתחדש? עונה הגמרא, יש כמה סוגי ארזים. כמו שכתוב, אתן במדבר ארז, שיטה והדס ואת שמן וכו', כל אלה זה סוגי ארזים. אז מה שנקרא סתם ארז הוא באמת לא מתחדש, אבל שאר הארזים מתחדשים, ואליהם אנחנו מדמים את הצדיק. זה היה בסוגריים, ועד כאן לגבי הסיפור על רבי חייא בר לוליאני, זה היה הסיפור השלישי, ועכשיו בערך ברבע העליון של עמוד ב' יש ברייתא עם עוד שני סיפורים, הסיפור הרביעי והחמישי. הסיפור הרביעי זה על רבי אליעזר, שהוא גזר 13 תעניות, כלומר עשו את כל סדר התעניות על גשמים וזה לא עזר, ובסוף התענית ה-13 כולם יוצאים עצובים מהבית כנסת, ואומר להם רבי אליעזר, נו, הכנתם כבר את הקברים שלכם? כלומר, אם אין גשם כולנו נמות. והמשפט הזה מזעזע אותם וגורם להם לתפילה ולתשובה יותר עמוקים, ואז סוף סוף הגיע גשם. זה סיפור אחד בברייתא. סיפור נוסף זה שרבי אליעזר היה חזן בתענית, הוא אמר את כל 24 הברכות של התענית וזה לא עזר, ואז בא רבי עקיבא ואמר תפילה מיוחדת של משפט אחד, וזה כן עזר. הוא אמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, וירדו גשמים, והחכמים שם התחילו לרנן על רבי אליעזר, שהתפילה שלו לא עוזרת, ושל רבי עקיבא עוזרת. אז יצתה בת קול, ואמרה, זה לא שרבי עקיבא גדול יותר, אלא שהוא מעביר על מידותיו. ויש מסבירים שזה כי רבי אליעזר היה יותר בשיטת שמי, שהיה יותר קפדן בעבודת השם, ורבי עקיבא בשיטת הלל שהיה מעביר על מידותיו, ומי שמעביר על מידותיו, אז גם השם מעביר על מידותיו שלו, ונותן גשם גם לפני משורת הדין. עד כאן ארבעת הסיפורים, ועד כאן החלק השני של השיעור, הגענו לאמצע עמוד ב'. החלק השלישי, כאמור, באמצע עמוד ב', זה כשעשו תענית וברוך השם, השם נענה ופתאום יש גשם, מה עושים עכשיו? ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה כמה גשם צריך בשביל לומר שבאמת זה עבד ואפשר להפסיק את התענית. בין אם הכוונה היא פשוט להפסיק את סדרת התעניות, ובין אם הכוונה היא אפילו להפסיק באמצע היום, כמו שעוד מעט נראה בסעיף השני, כמה גשם צריך. אז אומרת, ברייתא תנו רבנן, רבי מאיר אומר, כמלוא ברך המחרשה, כלומר המחרשה, הסכין הזה שחותך את תלם באדמה, כשכל עומק התלם הזה מתמלא במים, זה מספיק גשם. חכמים אומרים, לא בודקים את התלם, אלא בודקים עד איזה עומק האדמה לחה, כשכאן זה משתנה בין סוגי אדמות. אם זה אדמה שיבשה במיוחד, אז אם היא לחה עד טפח, זה כבר מראה שזה היה גשם רציני ואפשר להפסיק. אם זה אדמה שהיא בינונית, אז בודקים עד שני טפחים. ואם זה אדמה שהיא עבודה, כלומר חרושה, אז בודקים עד שלושה טפחים. עכשיו רק נדגיש, הטפח, שני הטפחים והשלושה, זו אותה כמות של גשם. פשוט באדמה יבשה זה מגיע הטפח, באדמה בינונית עד שני טפחים, ובאדמה עבודה עד שלושה טפחים, זה מספיק גשם, ואפשר להפסיק את התעניות. זה עיקר הסעיף הראשון. בסוגריים, הגמרא מביאה עוד שני דברים שקשורים לזה. דבר אחד זה עוד ברייתא, ששם אומר רבי שמעון בן אלעזר, שכשיש גשם בכמות כזו שהרגע הזכרנו, שזה עושה לחות של טפח, שני טפחים, שלושה טפחים, אז הלחות היא לא רק למעלה, על פני האדמה, אלא גם למטה. מהתהום עולים למעלה, וזה גם הגיוני. כי אם יש גשם, זה גם ממלא את מי התהום. והוא אומר שהם עולים למעלה באותו גובה שבו יש את הלחות למעלה. כלומר, שבאדמה יבשה שלמעלה יש לחות של טפח, אז גם למטה במי התהום הם עולים בטפח. ואותו דבר בינונית, שני טפחים, עבודה, שלושה טפחים, זה שלב ראשון בסוגריים. שלב שני, כיוון שהזכרנו את התהום, הגמרא הביאה מימרא של רבי אלעזר ושל רבא לגבי התהום, או מה שנקרא כאן המים התחתונים, והקשר שלהם למים העליונים. רבי אלעזר דורש את הפסוק בתהילים, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, אומר שזה מתייחס לזה שכשבסוכות עושים את ניסוך המים, זה גורם לגשם שיבוא, ואיך? אז המים העליונים שבשמיים אומרים למים התחתונים, למי התהום, אבא מימך, כלומר, תעלה את המים שלך שיהיה מים על האדמה. זה הכוונה, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. צינוריך זה איפה שהמים של המזבח איך יורדים למטה דרך הצינור. זה דבר אחד, זה רבי אלעזר. דבר שני, באותו סגנון רבא אומר שיש מלאך שנקרא רידיה, והוא נראה כמו שור, והוא נמצא בין התהום העליון לתהום התחתון. כאן הכוונה לא תהום, כלומר מי תהום למטה עמוק באדמה, אלא הכוונה היא פשוט בין מאגר המים העליון, כלומר המים העליונים, לבין הים, המים התחתונים, ואותו מלאך אומר למים העליונים לשפוך מים, כלומר להוריד גשם, וגם אומר למים התחתונים להעלות מים, ולזה רומז הפסוק בשיר השירים, הניצנים נהירו בארץ את הזמיר הגיע, ולמה? וכל התור נשמע בארצנו, אותו תור, אותו שור מלאך, הוא זה שומר למים להגיע. רש"י אומר שגם זה מתייחס לניסוך המים בסוכות, שהניצנים נראו בארץ, הכוונה היא לניסוך המים בסוכות. כל זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף הראשון של החלק השלישי של השיעור. כאמור, בסעיף הזה ראינו שאם ירדו גשמים מספיק אפשר להפסיק לצום, וראינו מה זה אומר שיש מספיק גשמים. סעיף שני. ראינו במשנה ביוטט שגם אם הם באמצע תענית, אם התחיל גשם, אפשר להפסיק באמצע. אבל זה תלוי כמה באמצע, ויש בזה שלוש שיטות במשנה ובברייתא, כשהמשותף לכולם זה שהזמן שקובע, זה הזמן שבו מתחילים להרגיש את הצום, כלומר שכבר הפסדת הסעודה אחת, אז כבר אפילו שירד גשם, לא מפסיקים ומשלימים עד הסוף. אז מה זה הזמן שקובע? כאמור, שלוש שיטות. השיטה הראשונה הכי מחמירה זה תנא קמא במשנה ורבי מאיר בברייתא, שהזמן שקובע זה נצח חמה, כי הפועלים קמים מוקדם ואוכלים עד נצח חמה. אם ירד גשם לפני נצח חמה אז אפשר להפסיק את התענית, אם עבר נצח חמה אז ממשיכים עד הסוף. שיטה שנייה קצת יותר מקלה זה רבי אליעזר במשנה ורבי יהודה בברייתא, שהזמן שקובע זה חצות היום, אם ירד גשם לפני חצות אפשר להפסיק, אחרי חצות ממשיכים, כי את הסעודה העיקרית היו עושים עד חצות, אז כבר כולם מרגישים את התענית. והשיטה השלישית הכי מקלה זה רבי יוסי בברייתא, זה שהזמן שקובע זה תחילת השעה התשיעית, בערך 3 בצהריים, כי המלאכים אז יהיו אוכלים את הסעודה העיקרית שלהם, אז כבר כולם מרגישים את התענית, אם ירד גשם עד אז אפשר לעצור, אחרי זה כבר משלמים את התענית. והגמרא מביאה דוגמה למלאכים שמתחילים מאוחר מאחאב, שהוא גם כן התחיל צום מאוד מאוחר, והתנך קורא לזה צום. ועד כאן הסעיף השני, שלוש השיטות לגבי מתי אם ירד גשם, בכל זאת צריכים להשלים את הצום, וזה אם זה ירד אחרי נצח חמה, או אחרי חצות, או אחרי תחילת השעה התשיעית. סעיף שלישי, 8 שורות מלמטה, זה שני סיפורים על מה שהרגע למדנו. סיפור אחד זה שרבי יהודה נשיא הפעם גזר תענית והתחילו גשמים מיד אחרי נצח חמה, אז הוא רוצה לפסוק בהתחלה כמו רבי מאיר, כלומר כמו הדעה המחמירה, ולומר שכיוון שעבר הנץ צריכים להשלים עד הסוף, אבל אמר לו רבי ימי, פוסקים כמו הדעה האמצעית, שזה רבי אליעזר ורבי יהודה, שכל עוד לא עבר חצות והגיע גשם, אז מפסיקים את התענית. זה סיפור אחד. סיפור שני, לא הלכתי, אלא יותר מוסרי, זה סיפור בשני שלבים על שמואל הקטן. שלב אחד זה שפעם אחת הוא גזר תענית ובאמת זה עזר, והגיעו גשמים גם כן עוד לפני נצח חמה, וכולם התלהבו, הם חשבו שזה לשבחו של ציבור, כלומר, הנה, השם אוהב אותנו. אז שמואל הקטן רצה להרגיע אותם, שלא התלהבו מעצמם, אז הוא אמר להם, זה לא בהכרח אומר שהשם אוהב אותנו, יכול להיות שפשוט לא רוצה לשמוע את התפילה שלנו, משל לעבד שבא לבקש משהו מהאדון שלו, והאדון אומר, עזבו, תנו לו, אני לא רוצה שהוא ייכנס אליי בכלל. זה שלב ראשון. שלב שני, בהזדמנות אחרת, גם כן הוא גזר תענית, והגיע גשם הפעם רק אחרי שקיעת החמה, אז בעקבות הסיפור הראשון, העם עוד פעם חשב את זה לשבחו של הציבור, כי הוא אמר, הנה, הפעם אנחנו רואים שהשם כן רצה לשמוע את התפילה שלנו, והוא חיכה יום שלם של תפילות בשביל לתת לנו את התפילה. אבל שוב, שמואל קטן מצנן את ההתלהבות ואומר, יכול להיות שזה להפך, שהשם רצה קצת שנתאמץ ונסבול ונתענה, ורק אחרי זה ייתן לנו גשם, משל לעבד שבא לבקש משהו מרבו, והאדון אומר לו, תנו לו קצת שיבקש, שיתחנן, שיתמקמק, כלומר יצטער, ורק אחרי זה תיתנו לו את מה שהוא מבקש. אלה שני השלבים על שמואל הקטן, ולסיום שואלת הגמרא, אז מתי שמואל הקטן כן יגיד שהשם אוהב אותנו וזה לשבחו של ציבור? עונה הגמרא, אם זה יהיה ממש מיידי, כלומר, שיגידו משיב הרוח ומיד יהיה רוח, ויגידו מוריד הגשם ומיד יהיה גשם, כמו בחלק מהסיפורים שראינו אתמול. ועד כאן הסעיף השלישי, שני סיפורים על מה שלמדנו, שמגיע גשם באמצע, מתי ממשיכים את התענית ומתי עוצרים. וסעיף רביעי זה גם כן סיפור, אבל הפעם זה סיפור מהמשנה. ראינו במשנה שמעשה וגזרו תענית בלוד, וירדו גשמים לפני חצות, אז הם פסקו שם כמו הדעה האמצעית, שכיוון שזה לפני חצות אז עוצרים, ובאמת הם עצרו את התענית, ואכלו ושתו ועשו יום טוב, ואחרי שכולם היו שבעים ורגועים, אז בבין הארבעים לקראת הערב, הם אמרו את הלל הגדול, כלומר, תהילים קוף למדווה, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאל האלוהים, כי לעולם חסדו וכו'. ושואלת הגמרא, למה חיכו עם הלל הגדול? למה לא קודם להתחיל בהלל הגדול, ואז ללכת לאכול? עונים אביי ורבה, הלל הגדול צריכים לומר על נפש שבעה וכרס מלאה, רק מתוך זה אפשר להודות להשם, לא מתוך הרגשה של רעב ומסכנות. ומקשה לתשובה הזאת גמרא, הרי רב פאפה פעם הגיע לזה בכנסת, ששם קרה בדיוק אותו דבר, שגם כן היה גשם לפני חצות, ושם אמרו קודם התלל הגדול, ורק אז הלכו לאכול. המסבירה הגמרא, כי באותו מקום, במחוזה, היו רגילים להשתכר בסעודות, ואם הם קודם יאכלו, כולם יהיו שיכורים, ואז יהיה להם קשה להתפלל, לכן שם הפכו את הסדר, אבל סתם ככה, אפשר קודם לאכול, ואז לומר הלל הגדול. ובזה, בעזרת השם, סיימנו את החלק השלישי של השיעור עם 4 סעיפים, וסיימנו את הפרק. הדרן הלך, סדר תעניות אלו, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור ל4 חלקים. בחלק הראשון ראינו אוסף של סיפורים על הצדיקות והעניות וקבלת התפילות של רבי חנינא בן דוסא, ואגב זה גם על העניות של רבי אלעזר בן פדת, שלשניהם ניתנה הזדמנות לוותר על העניות, אבל שניהם ויתרו על התענוג, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד 5 סיפורים, שארבעה מתוכם היו על תעניות שבהתחלה לא עזרו, ואז הם כן עזרו, ובארבעה מהמקרים גם ראינו שתה איזושהי תפילה מיוחדת שהיא זו שעזרה. ובחלק השלישי דיברנו על מצב שבו ברוך השם התענית כן עוזרת, ופתאום יש גשם, ראינו לגבי איזה 4 סעיפים. סעיף 1 זה מתי יש מספיק גשם בשביל להפסיק את התענית, או באמצע, או פשוט להפסיק את סדרת התעניות. אז רבי מאיר אמר בברייתא, עד שהמים מגיעים לעומק המחרשה, חכמים אמרו שצריך לבדוק את הלחות של הקרקע בעומק של טפח או 2 או 3, תלוי בסוג הקרקע, זה סעיף 1. סעיף שני זה באמצע התענית, אם יש גשם, מתי מפסיקים באמצע ומתי כבר משלימים. אז ראינו 3 דעות. הדעה המחמירה זה שאם יש גשם עד הנץ, אז מפסיקים, אבל אחרי הנץ משלימים. דעה אמצעית, שזה מה שנפסק, שזה רבי אליעזר במשנה ורבי יהודה בברייתא, זה עד חצות. ודעה שלישית הכי מחמירה זה התחילת השעה התשיעית, זה סעיף שני. בסעיף השלישי ראינו 2 סיפורים על מה שהרגע אמרנו. בסיפור הראשון רבי ימי אמר שפוסקים כאמור כמו הדעה אמצעית עד חצות. בסיפור השני ראינו 2 סיפורים של שמואל הקטן, שפעם אחת התחיל גשם לפני הנץ ופעם אחת לפני השקיעה, ובשני המקרים העם התלהב ואמר שזה מראה שהשם אוהב אותנו, אבל שמואל הקטן צינן את ההתלהבות. וסעיף רביעי, אם באמת קורה בעזרת השם שפתאום יש גשם לפני חצות ומפסיקים את התענית, אז אומרת המשנה שקודם אוכלים ושותים, ורק אז אומרים ביחד הלל הגדול, בשביל לומר את הלל מתוך נפש שבעה וכרס מלאה, אלא אם כן זה מקום כמו מחוזה ששם רגילים להשתכר בסעודה, שאז נגיד קודם תעלל ורק אז נלך לסעודה. הדרן הלך, סדר תעניות אלו. ניפגש בעזרת השם מחר בפרק הבא.